אני נתבקשתי שנדבר על יחסי ממון או על הבעלות או הגומלים שיש בין איש לאישה בנכסים שיש ביניהם. בייחוד בנושא של נזיקין, גמלאות, פנסיה, ביטוח רפואה וכדומה. אבל לפני שנגיע לזה, אנחנו צריכים קודם כל להקדים את, באופן כללי ותקציר, את מכלול הזכויות, נאמר, והחובות שיש בין בני הזוג בנישואין שלהם. לדעת רוב הראשונים, כשאדם מקדש אישה, אין חיובים ממוניים, לא ממנו כלפיה ולא ממנה כלפיו. חוץ מרמב״ם שהוא פוסק שחיוב מזונות זה חיוב מן התורה, ולדעת הרבה משיטות גם לבוש וכסות כלול בכלל חיוב מזונות. יש דיו שגם רפואה כלולה בזה, אבל לדעת השיטות אחרות לא. ורוב הפוסקים באמת סוברים שחיוב מזונות זה מדרבנם. שאר הזכויות, מה שיש לו בממון של האישה, מצד דין תורה אין לו שום זכויות. מה שהיא הכניסה רכוש ומה שהיא מרוויחה, הכל זה שייך לעצמה. חז"ל תקנו זכויות ממוניות כלפי הבעל מאשתו, שהוא זכאי במעשה ידיה, זכאי במציאתה, זכאי בירושתה וזכאי בפירות נכסים שלה, מה שהיא הכניסה, מה שבלשון חז"ל נקרא נכסי מלוק, נגיד הכניסו לה פרדס, הכניסו לה פלחה, שזורים ומוכרים את הפירות, הוא לוקח והוא נהנה, והקרן שייכת לאישה, שמקרה של גירושין או במקרה של מותו, זה חוזר אליה ולא שייך לירושים שלו. כמובן שהוא גם כן מתחייף לחכמים תקנו, שהוא מתחייף מזונות, מתחייף רפואה, מתחייף לבדוד, עוד ועוד וכמה דברים. אם כי כל החייבים האלה הם מדרבנם. אמנם גם בתקופת התלמוד, למרות שהחיובים האלה הם היו ידועים ופרסמים בין הציבור, ואפילו אם הם לא נכתפו בכתובה, זה ממילא, חכמים תקנו שאלה מחיובים מה שהבעל חייב לאשתו ומה שהוא זוכה ממנה, גם אז יש לנו כלל שדבר, בדבר שבמעון כל תנאי קיים. כלומר, הוא או היא יכולים להתנות בתחילת נישואיהם, יש דברים שגם לאחר מכן יכולים לוותר על זה, לוותר על החיובים האלה. יש לנו דברים שאפילו אם אומרים שהם מוותרים, הוויתור לא חל. חז"ל אומרים לדעת רוב הראשונים שאם הוא יתנה עם האישה, הרי את מקודשת לי אמנת שהוא לא יהיה חייב במצוות עונה, זה נקרא צרה דגופה, ולמרות שהיא אומרת שהיא מוותרת שלא יחול החיוב, יש פה בחינת אנן סעדי, שהיא לא עושה את זה בלב שלם, והחיוב לא נפקע. אחרי זה יכולה למחול פה ושם, אבל לא שחלות החיוב לא חל. בעניין שאר הדברים האלה, בענייני מזונות, בענייני דברים כאלה, זה אפשר להתנות, חוץ מדברים נגיד על שלא יתחייך בפורקונה, כדי שלא תתאמה בין האומות, אז חז"ל יפקיעו את זה, אבל שאר הדברים, לדעת רוב הראשונים תמיד אפשר להפקיע, אפילו על ירושה. אלה שסוברים שירושה מהתורה, אז אי אפשר להפקיע, בייחוד לאחר שהוא נשא אותה, ודאי שלא יכול לומר שהוא לא יירש, זה כמו בן, הוא יכתוב שהוא לא יורש את האבא שלו. זה ממד הלכתי, שהבן יורש את האבא שלו. אדם לא יכול להפקיע ממנו זכות של יורש. יש לו נכסים, הוא יכול לקנות אותם, יכול להפקיר אותם, יכול לתת אותם, אבל לא להפקיע מעצמו דין של יורש. ביחס לירושה, למה בכל זאת, אלה שסוברים שזה מדרבנן, אז מתי הוא יכול באמת להפקיע את זה? לאחר שהוא יירש את האישה, אומר הר"ן, לפני שהוא נשא אותה, כי באישה ארוסה הוא לא יורש, רק באישה נשואה, אז שהוא כבר שייך, יש לה איזושהי זיקה מסוימת, הוא יכול להפקיע ויגיד שהוא לא יירש בנכסים שלו. אבל סתם באופן כללי, לאחר שכבר נשא, זה לא ניתן להפקע. עכשיו, ביחס למעשה ידיה, חז"ל בתלמוד, מסכת כתובות, יש בזה ריחוד דברים, חז"ל תקנו שאישה, בייחוד באותם הדורות, עיקר עיסוקם של נשים היה, כמו שהרמב"ם כותב, בצמר, תביעה, פחותים והריגת בגדים, בייחוד אז הרי לא קנו בגדים מוכנים. כל בית ובית היו טובים ואורגים, ועושים את הבגדים בשביל הילדים. אז כל אישה, מלבד צורכי הבית מה שהיא עושה, יש לה שעות שהיא יכולה לעבוד ולסרוק, וזה, מוכרים את זה, וזה היה מה שנקרא רב חד ביתה. בקיצור, זה היה בשביל הבית ששייכת לבעלה. ופה באמת דיברו כבר לפני מאות שנים גדולי הפוסקים, מה שחזל קבעו על מלאכת צמר, זה דין דווקא בצמר, משום שבאותם הדורות זה היה עיקר עיסוקה של האישה, או לא? יכול להיות שבאותם הדורות עיקר עיסוקה של האישה זה היה בצמר. היום שנשתנו סדרי ההתנהגויות, רוב האנשים היום, כמה שידוע לי, הם לא, כל אחד עושה פה ושם קצת סריגה, אבל זה לא עיקר עבודתה. רוב האנשים, מה שהם עובדות, או בפקידות, או בהוראה, או במפעלים, ליצור עבודה מחוץ לבית, בשירותים, כל מיני, בנקאות. האם סוג כזה של עבודה ישתנה בהתאם לדור שלנו, מכיוון שזהו התפקידה של אישה, והבעל יוכל להגיד לה, צי לעבוד בזה, או לא? רק עבודה בתוך הבית, מה שחזל קבעו אז. זה נקודה אחת. הבית מאיר, על אבן עזר דן בנושא הזה, רוצים לדייק מהרמב״ם, שהרמב״ם אומר שרק הדברים האלה ולא דברים אחרים, והמשנה למלך באמת גם כן בסימן חף א', הלכות אישות ברמב״ם, הוא רוצה להביא עם זה מחלוקת הראשונים, האם זה דווקא עבודות הללו או לא עבודות האלה. נפקא מינה למה זה יהיה? אישה שעבדה מחוץ לבית והרוויחה, כמו שהיו בדורות הקודמים, נשים שהן היו סוחרות, קונות סחורה במקום זול, מובילות את זה בעוניות במקום אחר, ומרוויחות בזה, איך הפוסקים השתמשו, צופיה הליכות ביתו, אוניות סוחר. אז יש בזה שתי שיטות. הנפקא מינה, תמיד יש לנו כלל בהלכה, אם יש לנו ספק באיזשהו מציאות למי שייך ממון, אי אפשר להוציא ממון מיד המוחזק. כמו שאם אין דבר כזה, יש לנו מחלוקת גם שבתלמוד מסר כתובות סמך וו, העדפה על ידיעתך, כלומר אישה שהתאמצה לעבוד עבודות נוספות, או בזמנים שנשים אחרות נמצאות בבית ולא עושות שום דבר והיא עבדה בכל זאת, למי שייכת העדפה הזאת? יש שתי דעות בתלמוד, מחלוקת הראשונים איך לפסוק. ולמה יעשה? נגיד בדורות הקודמים, אישה שהרוויחה מזה, למי זה שייך? יש אומרים, היות וזה ספק, אישה יכולה להקים לי כאותם הפוסקים שזה שייך לי, והבעל לא יכול להוציא מידה. אם כן, גם ביחס טוב, זה נכון, הוא יכול לאיים בזה, אבל אם נגיד, אם מרוויחה הרווח שלה הוא פי 10 מהשווי של המזונות, אז כדאי לה להפעיל את זה. הוא יהיה מוחזק במזונות, המזונות עולות 500 שקל, ואם מרוויחה 5,000, אז כדאי לה פשוט. כן, כיסור, יש לנו מחלוקות בדברים האלה, וזה הדבר, אין פסיקה חד משמעית בדברים האלה למי זה שייך. אלא מה? כל אחת, אם יש ויכוח, כל אחת, אם היא מחזיקה בזה, היא לא יכולה, היא יכולה לומר, אני לא נותנת לך הדברים האלה. אם כי זה ביחס למעשה הדעה, שהיא מרוויחה עבודות, מה שלא היה מקובל בתקופת חזה. אם כי יש כאלה שרוצים לומר שבכל דור ודור, בהתאם לנוהג, מה אנשים רגילות לעבוד. אם היום רגילות לעבוד בפקידות, או בהוראה וכאלה, אז זה מקביל מה שהיה אז בתקופת התלמוד שבעבודה בצמר. עכשיו, זה רק בתור הקדמה, מה שאני אומר פה למעשה כרגע. מה שרציתי להגיד זה נכסים, מה שנכסה נכסה מלוק. נפלו על הנכסים, או אשתה שקנתה, נגיד בכסף, נגיד לא יצוי שיש לה כסף, הרי גם אז יש היחידים זה שלאישה יהיו לה מאות שלבעלה לא יהיה שום זכות בהן. נגיד, אם מישהו נתן לה מתנה, ויתנו תנאי שזה בשבילך למטרה מסוימת, או רק בלך, רק לך, ואין לבעלך רשות בהם. זה גמרא במסכת כתובות, גם במסכת נדרים, יש מחלוקת המוראים, מהו גדרי התנאי, אבל כל שיטה כדאית לה, יש איך היא תמצא שזה מוקנה לה, שאין לבעלה שום זכות בזה. כן, זה מדובר לעניין שימוש, אבל אם היא נסתלקה מן העולם, לעניין ירושה זה משהו אחר. הבעל יורש את אשתו לגמרי. יש באמת דיון באחרונים, זה מובא בחלקת מחוקק, אישה שעבדה ועדיין לא שילמו לה את המשכורת, וקטר התאונה והיא נפטרה. האם הבעל הוא זכאי לראש נכסים האלה? יש מי שזה נחשב ראוי. כיוון שמורים בפירוש לא אומרים שהוא תקף זכה, זה צריך לעבור דרכה. היות וזה היה מחוסר גוביינה, אז הבעל לא יורש דבר כזה, אלא אם יש לה בנים, או קרובי משפחה אחרת, שהם זכאים בירושה, לא בעל. בבעל יש מגבלה מסוימת, שהבעל אינן יורש את אשתו בנכסים שהיו רואים לבוא לה, ולא שהיו מוחזקים אצלה בזמן שנסתלקה מן העולם. בכל אופן, ביחס לנכסי מלוק, או נכסים שנפלו לה, היא הרוויחה פייס, שילמו לה גמלאות, היא יצאה לחופשת לידה, היא קיבלה פיתורים מעבודה שהיא עבדה וכדומה. מה ממדם של הדברים האלה? הרי המשנה באמת שמדברת, שאישה שנפלו נכסים, כתוב נפלו לה נכסים, נפלו לה כספים, היא לקח בהם קרקע והוא אכל פירות. כלומר, הקרן שייכת לאישה, והבעל יש לו זכות אכילת פירות מדברים האלה. בפשטות, כפי שגדולי האחרים לומדים, החזל לא הגבילו מהו מקור הכספים, מהו מקור הרכוש שנפל לחלקה של האישה. האם זה דווקא ירושה, או שהיא מציאה זה משהו אחר. מציאה זה דוגמה לא טובה, כי על מציאה יש תקנה מיוחדת, שחזל אמרו שמציאת אישה לבעלה, זה משום איבה או קטטה ש... שלא, כמו שירושלמי אומר, שלא תלים מבעלה ותגיד מציאה מצאתי. זאת אומרת, זה משום שלום בית, חזל תקנו את זה. כי זה שייך על דברים שבאים מאלמה. אבל לא על דברים ששייך בזה הלמה כזאת. נגיד, נפלו לירושה, הרוויחה בפייס, עוד קיבלה תגמולים, או נזקים. הרי באמת, על נזקי חבלה, על זה יש משניות מפורשות בפרק 60 עשר כתובות, שכל חבלה, כאילו שגם זה פוגע גם בבלה, אם זה בושת, אז חזל עושים הבחנה אם זה בפומבי, או אם זה בצינה, אם זה במקום נגלה או לא נגלה, חלק שייך גם לבעל, חלק שייך אל האישה. פרובן, אבל נכוסים אחרים, על זה אין התייחסות, אם היא זכתה בפייס. אז עוד לא היה משחק כזה ששמו פייס, או שפיצועים, זה עוד לא היה דבר כזה. אבל בעיקרון, גדולי אנחנו אומרים שכל נכסים שנפלו לאישה, מאיזה סיבה שנפלו, יש להם גדר של נכסי מלוק, שהקרן שייכת לאישה, והרווחים לבעל. נגיד, אם היא קיבלה פיצועים, אז צריכה להפקיד את זה בבנק, ואת הרווחים, שזה יהיה בשביל הוצאות הבית. ועוד עם כל סוג כספים שהיא מקבלת, במקרה כזה, זה יהיה שייך הקרן לה, והרווחים בדברים אחרים. עכשיו, במדינת ישראל יש התערבות, הייתי אומר, של הכנסת או של הבג"ץ. פעם עשו איזשהו חוק בכנסת על שוויון של האיש והאישה ברכוש שלהם. לעשות מה שהרב שרמן הזכיר, נושא של לעשות רכוש משותף. הם לא הסתפקו מה שחזל. אצל חזל, רבותיי, אין שוויון. חזל הטילו חובה על האיש לדאוג לכל צורכי אשתו. גם תנאי החיים לא הטילו על האישה את האחריות הזאת. חיוף מזונות לילדים. לפי חזל, האבא חייב. היום בעולם הרחב, כולם מדברים על שוויון. אני עוד לא שמעתי שמישהו יאמר שזוג שמתגרש, והאישה היא פרקליטה בחירה, מברכה יותר ממנו הוא מורה מסכן, למה לא אומרים שגם היא חייבת במזונות הילדים, אם יש שוויון? אבל השוויון הוא רק עד שמה ותו לא. אם אין שוויון, זה רק מליצות. חזל דאגו מזונות האישה, או שאם הוא נפטר ויש מזונות מועטים, אז היורשים נדחים ונותנים לאלמנה בכלל, או הבנות, עד שתינסנה. חזל תמיד דאגו למעמדה של האישה ולכבודה של האישה. זאת אומרת, אין שוויון, נתנו לה תמיד עדיפות. אם אדם אין לו כסף לקנות לעצמו ולאשתו, אז היא אפילו קודמת בדברים כאלה. מבחינת כל כבודה בת מלך פנימה. אבל בעולם הרחב הם חושבים כאילו שהם מתקדמים ורוצים לעשות שוויון. זאת אומרת, שוויון, איך הם עושים את השוויון? זוג שניסה, מכאן ואילך, נגיד האישה לא עובד והאיש עובד, וכבור כמה שנים ועוד כמה שנים אמורים להתגרשו, אז צריכים, כמו שאומרים, לחלק ביחד. כמובן שהדברים האלה זה דברים שלפעמים זה פוגע בכלל בזכות הבלעדית, מה שחזל תקנו של האיש, יש לו זכויות בפירות, נגיד, היא הכניסה לו רכוש. לפי החוק שלהם, הבעל אין לו שום זכויות. היא עושה עם הזה מה שהיא יכולה לעשות. לפי חזל זה לא כך. אבל ברור שיש פה איזושהי מגמה של הבגץ לפגוע בסמכויות ובכוח השיפוטי של בתי הדין. אני מקווה באמת שעם ישראל ידע שתקנות חזל ביחס לרכוש המשותף בין איש ואישה, הם נועדו לעודד ולטפח ולשפר את מעמד האישה ואת האווירה הנוחה בבית. להיות ואני צריך לקצר, אז אנחנו נקצר. אני מקווה באמת שלא ירחק היום שמערכת חיי המשפחה בעם ישראל יהיו מושתתים על בסיס של קדושה, על בסיס של תורה, ומילא גם יחסי ממון יהיו מתוקנים ולא יריבו פה ושם על כמה פרטות. טוב, ערב טוב.